ערב טוב ומבורך. טוב, אנחנו פרשת תרומה. אז אי אפשר בלי לעשות הקדמה קצרה לגבי הפרשיות שאנחנו בעצם נעסוק בהן גם השבוע וגם בשבועות הבאים. מעכשיו עד סוף הספר, כל הפרשיות עוסקות בדבר אחד. המשכן וכליו. המשכן וכליו. פרטים, פרטי פרטים, ופשוט אין לזה אח רע ורע בתנ"ך כולו. אין שום נושא שיש בו כל כך הרבה פרטים כמו בקטע הזה של המשכן וכליו. ומתעוררות כאן כמה שאלות מאוד מעניינות. א', המשכן וכל הפירוט שלו, לכאורה, בשביל מה אנחנו צריכים את זה? מה אנחנו, ארכיטקטים, בנאים? תגיד, תעשו משכן, מי שצריך לעשות, יגידו לו מה שצריך לעשות. הרי יש דברים שמוזכרים ברמז בתורה, ולומדים אחר כך, מי שצריך ללמוד, לומד את מה שצריך ללמוד. אז מה, ולא רק חוץ מזה, עם כל הכבוד, התורה היא נצחית. אנחנו נבנה עוד פעם משכן? מה? לא. בית מקדש נבנה בעזרת השם, בנינו, אבל לא משכן. אז מה אני צריך לדעת את כל הסיפור עם העיריות העיזים והחשים? מה אני צריך את כל זה? הרי בית המקדש היה בנוי מאבנים, הוא לא היה אוהל כמו במשכן. זאת אומרת, מדובר כאן על משהו שהיה בעצם זמני, לכאורה. אחר כך, ויקחו לי תרומה. ממתי אומרים ויקחו לי תרומה? ויתנו לי תרומה. מה זה ויקחו לי? נותנים, לא לוקחים. בן אדם, אני נותן תרומה, אני לא לוקח תרומה. אחר כך, אשאל אתכם עוד שאלה מאוד מעניינת. אם אני אבוא היום ויבקש צדקה, תמיכה, אני אגיד, תנו לי כסף, מישהו ייתן לי? מה השאלה הראשונה שתשאלו? לא תשאלו, אתם צדיקים, אתם כולכם, אתם נותנים סתם, אה? בשביל מה? איזה מטרה? מה זאת אומרת? אני צריך קודם כל להגיד לכם, תשמעו, אני יש לי ישיבה, יש לי תלמידים, יש לי עניים, יש לי זה. תנו לי תרומה. כאן, דבר מסר, יקחו לי תרומה, מת כל ישר, יקחו לי תרומה, ותקחו לי תרומה, שתקחו מאיתם. זהב, חסב ונחושת, חלב וגמן, ורוטל עם עוד עמים, וכו' וכו' וכו'. רק בפסוק השמיני, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. איפה נשמע דבר כזה? באים ואומרים, תן לנו צדקה, ואחר כך מסבירים על מה. מוזר. עכשיו, לא רק זה. ועשו לי מקדש ושכנתי
בתוכה,
במקום בתוכו. מה זה בתוכה? וחוץ מזה, עם כל הכבוד, אנחנו דברים על מקדש או משכן. תחליט איך אתה קורא לזה. או שאתה קורא לזה מקדש, או שאתה קורא לזה משכן. ולמה להתחיל עם הקטע הזה בכלל זהב, כסף ונחושת? אפשר להתחיל עם דברים אחרים. דווקא הזהב והכסף, שזה כאילו הדבר הכי, הכי, הכי חומרי שיכול להיות. אין יותר חומרי מזה. ועוד שאלה, ואנחנו נעבור לתשובות. ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו, כן תעשו. נכון? כתוב, לא כתוב כן תעשו, כתוב וכן תעשו. בשביל מה עבב? עבב מיותרת. מה זה וכן תעשו? כן תעשו. טוב, אז אנחנו מתחילים להבין שכנראה יש כאן משהו בדברים שאנחנו לא כל כך מבינים, או צריכים לחפור קצת לעומק, להבין מה התורה רוצה להגיד לנו. הנביא יחזקאל, הקדוש ברוך הוא פונה אליו ואומר לו, בוא נראה אם אני אמצא את זה כאן בצ'יק, אם לא אנחנו נגיד את זה בעל פה. ואתה בן אדם, אגד את בית ישראל את הבית, ויקלמו מעוונותיהם ומדדו את התוכנית, אם נחלמו מכל אשר עשו צורת הבית, תכונתו ומוצאיו ומובאיו, וכל צורותיו וכל חוקותיו, וכל צורותיו וכל תורותיו, הודה אותם וכתוב לניהם, וישמרו את כל צורתו ואת כל חוקיו, ועשו אותם. במחזה הנבואה הזה, הקדוש ברוך הוא לוקח את הנביא יחזקאל, ועושה לו, איך אומרים, סיור מודרך, בבית המקדש ובחצרות ובהכל, ומסביר לו את כל העבודה שעושים. וצריך להבין שהתקופה שזה נאמר זה אמצע הגלות. עוד אין בית מקדש באופק. והנביא פונה לקדוש ברוך הוא, אומר לו, סליחה, זה קצת לא מתאים, זה לעג לרש. אתה בא עכשיו אליהם, עם ישראל נמצאים בגלות, ואתה מספר להם על בית המקדש ותפארתו. קצת קשה. משל למה הדבר דומה? תארו לעצמכם, בן אדם מיליונר, איבד את כל כספו. נאלץ לנסוע לארץ רחוקה, גר באיזה אוהל, בקושי נושם, בקושי חי, בקושי אוכל. בא לבקר אותו חבר מהארץ, ומביא לו חומר קריאה. מה הוא מביא לו? מביא לו ירחון העשירים והמפורסמים. מראה לו את התמונות, אתה רואה את המזרטי הזה, את היגואר הזה, את המרצדס הזה, תראה את הבית שהוא גר. 30 חדרים, מגרש טניס, בריכת שחייה. תראה את המסעדות, איזה אוכל. וואלה, הוא, בקושי יש לו משהו לאכול, גר באוהל, והיה לו את כל זה, הפסיד את הכל. מה זה, זה יפה? זה לעג לרע, זה לבוא להרגיז את הבן אדם, להוציא לו את הקישקס, מה שנקרא. אז אומר הנביא יחזקאל, הקדוש ברוך הוא, נו באמת, זה ספסטיש. ובאמת, מה הולך כאן? אומר לו הקדוש ברוך הוא, ואם הבית בחורבן, אז אנחנו לא נתעסק איתו? הוא לא מבין כל כך מה הולך כאן. מה בעצם הקדוש ברוך הוא אומר לו? והקדוש ברוך הוא בעצם אומר לו דבר מדהים. הקדוש ברוך הוא אומר לו שבעצם אם יעסקו בעניין של המשכן, של הבית המקדש והבנייה שלו, כאילו בונים אותו. זה הדבר המדהים. אומרי המדרש תנחומה, ואם רצונך לידע, בוא וראה, כשהקדוש ברוך הוא מראה לי יחזקאל את צורת הבית, מה הוא אומר? אגד את בית ישראל את הבית ויקלמו מנותם ומדדות התחולית וגומר. אמר יחזקאל והקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, עד עכשיו אנו נתונים בגולה, בארץ שונאינו, ואתה אומר לי ללך להודיע לישראל צורת הבית, וכתוב אותו לעיניהם, וישמרו את כל צורותיו ואת כל חוקותיו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, ובשביל שבעיני נתונים בגולה, יהיה ביתי בטל? מה זאת אומרת? אין בית. מה אומר הקדוש ברוך הוא לנביא יחזקאל? גדולה קריאתה בתורה כבניינה. לך תגיד לעם ישראל, למרות שאין כרגע בית מקדש, למרות הכל, אם הם יעסקו בפרטים, בפרטי הפרטים, כאילו בונים אותו. זאת אומרת שאנחנו עכשיו לומדים את הפרשיות האלה שמדברות במשכן וכליו, אנחנו בונים את בית המקדש. דבר עצום. וזה המובן של ועשו. אבל צריך קצת להבין יותר. מה זה ועשו? מה, בכל אופן, הרי משכן לא נבנה. אנחנו נבנה אוהל בית מקדש, וגם הוא בעצם אמור לרדת מהשמיים מוכן. אז מה זה ועשו? אלא שבעצם התורה אומרת לנו שכל מה שאנחנו רואים כאן, כל הפרטים האלה, יש בהם לימוד עצום. יש כאן לימוד להנהגה שלנו. האדם הוא מקדש קטן. המקדש הוא עולם קטן. ובעצם הכל מקביל אחד לשני. אם אני אלמד על המקדש, למדתי על האדם. אם אני אלמד על האדם, אני אלמד על המקדש. אם אלמד על המקדש, אני אלמד על העולם. אני אלמד על העולם, אני אלמד על המקדש. כמו שאמרנו כבר עשרות פעמים, העולם הרוחני קשור לעולם הגשמי. המבנה, הצורה, התפקוד, זה הכל לימוד אחד עצום. לדוגמה, כל הפרטים במשכן, העשייה שלהם נאמרת בלשון יחיד. חוץ משתי דברים שנאמרים בלשון רבים. תשימו לב. ויצקת, ועשית, והבאת, ונתת. אני כאן מדלג, אני רק מראה לכם, הכל, 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 ככה. ועשית, ועשית, תעשה, ועשה, ונתת. ועשית, ועשית, ועשית. אתם יכולים לבדוק, ארול. שתי דברים ברבים. הדבר הראשון זה המשכן, ועשו לי מקדש, שזה ברבים. וגם כאן יש דבר מוזר, ועשו לי מקדש ששכנתי בתוכם, שגם כאן היחיד נהפך לרבים. והדבר השני, ועשו ארון עצי שיטים. מה זה בא ללמד אותנו? אז קודם כל, ועשו לי מקדש ששכנתי בתוכם, כולנו יודעים ומכירים, שבעצם המטרה היא המשכן הפנימי של כל אחד ואחד מאיתנו. זאת אומרת, הבית עם האבנים או העיריות, זה דבר חיצוני. אם אין לו גיבוי פנימי, אין לו שום משמעות. במילים אחרות, המשכן האמיתי זה המשכן שכל אחד ואחד מאיתנו בונה לעצמו. כמו שאומרים, איש ואישה זכו שכינה ביניהם. לא זכו, אש באה ושורפתה. מה הכוונה? איש יש בו יוד, אישה יש היי, ביחד זה שם השם. זאת אומרת, איש ואישה, כשמתחברים, שכינה ביניהם. אבל אם הם מוצאים את הקדוש ברוך הוא מהבית, מוצאים את היוד מהאיש ואת ההי מהאישה, מה נשאר? אש. אש באה ושורפת. מה שקרה לבית המקדש? הוציאו את הקדוש ברוך הוא, הכל היה חיצוני, בלי פנימיות, נשרף בית המקדש. ובעצם, כל בית יהודי זה מקדש. ולכן השכינה צריכה לשרות בו. צריכים להכיל, לבנות בית יהודי שהשכינה שורה בו. ולכן, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם תלמדו מה שכתוב כאן, תבנו את המשכן בתוככם. כמו שאמר לעם ישראל בגולה, ילמדו את תבנית ההיכל, את תבנית הבית. מזה ילמדו, מכך ינהגו. אחד הדברים המעניינים, כמו שאמרנו, התחיל לספר לנו קודם כל על התרומה, אחר כך על המטרה. כדי לדעת ולהבין שאי אפשר לבנות משכן אם לא מבינים מהם הכלים שקיבלנו, מה המטרה שלה, לשם מה יש לנו אותה. בשביל מה כל הכסף והזהב? אם לא נבין שכל זה מהקדוש ברוך הוא, ויקחו לי תרומה, אנחנו לא נותנים, אנחנו לוקחים, לקחנו מהקדוש ברוך הוא ואנחנו מעבירים את זה. אם אנחנו לא נבין את זה, אי אפשר לבנות משכן. אז קודם כל צריך לדעת מה המשמעות של כל הכלים שקיבלנו. קודם כל שקיבלנו את זה ממי, זה לא שלנו, קיבלנו מהקדוש ברוך הוא. עכשיו שאתה יודע שקיבלת מהקדוש ברוך הוא, עכשיו אני אסביר לך מה אתה צריך לעשות עם זה. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. כל האמצעים שקיבלת, יש להם מטרה אחת, לבנות משכן. המטרה של יהודי בעולם הזה, זה להתכונן לעולם הבא. זה רק דרך מעבר. אנחנו מכאן עוברים לעולם הבא. ואיך עושים את זה? בונים משכן. ולכן כל הפרטים ופרטי הפרטים בעצם, יש להם משמעות עצומה. כאשר, סתם לדוגמה, יש כאן את העניין גם תעשו ברבים על המקדש כולו, מכיוון שגם יש כאן עניין של הכלל, כלל עם ישראל. צריך להבין, אנחנו נדרשים לקיים תרי"ג מצוות. האם יש מציאות שמישהו מאיתנו יקיים את כל התרי"ג מצוות לבד? למה אי אפשר? יש כהן, יש לוי, יש איש, איש, אישה, יש מיליון דברים. זאת אומרת, אני לא אף פעם לא יכול לקיים את כל התרי"ג מצוות. אז איך באים ואומרים לי שאני חייב לקיים תרי"ג מצוות? שאני שייך לכלל. אבל אם אני לא שייך לכלל, אז אני מסכן, אכלתי אותה. לכן כתוב, ועשו לי מקדש. כדי שאתה תבנה צריכה משכן, אל תשכח שאתה חלק מהכלל. כי בלי להיות חלק מהכלל, אי אפשר. אבל בתוך הכלל יש פרטים. וזה ועשית ונתת ועשית ונתת ועשית ועשית ועשית. זה הפרטים בתוך הכלל. כי לכל אחד ואחד מאיתנו יש כישרונות שונים, יכולות שונות. והקדוש ברוך הוא מצפה שנשתמש ביכולות האלה כדי לעשות את מה שצריך לעשות. כל אחד ואחד בתפקיד שלו. אבל ישנו עוד פריט אחד שהוא לא קשור לכישרון ולא קשור ליכולות אישיות. כל אחד ואחד חייב שיהיה לו חלק בו. ומהו הדבר הזה? ועשו ארון עצי שיטים. ארון העדות. התורה הקדושה, כל אחד ואחד בעם ישראל צריך שיהיה לו חלק בה. והארון מסמל בעצם את התלמיד חכם, את התלמיד שלומד את התורה. אז למה ועשו? בוא נגיד אחד שלא יודע ללמוד, הוא לא חכם, או אחד שעסוק לפרנסתו, והוא לא מסוגל לשבת ללמוד. איפה החלק שלו בתורה? כתוב ועשו, כל אחד יש לו. אז בוא נראה. אז ועשו ארון עצי שיטים, המאתיים וחצי ארכו, המאה וחצי רוחבו, וציפית אותו זהב טהור מבית ומחוץ לצפנו, ועשית עליו זר שעף סביב, ויצקת לו ארבע תבות זהב, ונתת ארבע פעמותיו, שתי בעות וכו' וכו' וכו'. ואז כתוב, ועשית בדי עצי שיטים וציפית אותם זהב. מה זה בדי עצי שיטים? זה המוטות שאיתם היו נושאים את הארון. מה עושים איתם? מצפים אותם זהב, ואת הטבעתים בטבעות על צלות הארון, לעשות את הארון בהם, וטבעות הארון יהיו עבדים, לא יסורו ממנו. כל שאר הכלים במשכן, לאותם אלה שהיו מוטות, ברגע שהיו בחניה ושמים את זה, היו מוצאים את המיטות ושמים את זה. זה גם לא יפה שזה יעמוד עם המוטות. ארון העדות היה אסור להוציא את המוטות. גם בתוך קודש הקודשים הוא עמד עם המוטות. עכשיו, מה זה המוטות? המוטות הם בעצם מחזיקים את הארון ונושאים את הארון, נכון? זה מחזיקי התורה. אתה לא יודע ללמוד? אתה לא יכול ללמוד, מה תעשה? תתמוך, תחזיק. מה יהיה עם החלק שלי? אל תדאג. לא יסורו ממנו. גם שתגיעו לעולם הבא, אתה הולך עם התלמיד חכם, אתה צמוד אליו. אי אפשר להסיר אותך. זאת אומרת שלכל אחד ואחד בעם ישראל יש חלק בתורה. ואין תירוצים, איך, מה, מדוע. אתה יודע ללמוד? תלמד. אתה לא יודע ללמוד? תתמוך. אין לך כסף? תתמוך פיזית, מורלית. יש הרבה דרכים. עכשיו, בוא נראה את התלמיד חכם עצמו. מה בעצם התורה מנסה לספר לנו על אותו תלמיד חכם? אז אומרת לנו שאהרון היה בנוי, שזה היה תלמיד חכם, זהב מבחוץ, זהב מבפנים. אומרים על זה חז"ל, שתלמיד חכם תוכו כברו. זאת אומרת, מה שיש בפנים, זה מה שיש בחוץ. אבל זה לא מדויק. מכיוון שהארון היה בנוי משלוש ארונות בעצם. כאשר ארון חיצוני זהב, ארון פנימי זהב, אבל באמצע בין שתי ארונות, היה ארון שעשוי מעצים, מעץ. אז זה זיוף, זה לא נכון, זה לא תוכו כברו. זה בחוץ זהב, אבל בפנים עץ. אז מה הלימוד כאן? איך זה מסתדר עם תלמיד חכם? אז כך, הזהב מסמל את התורה, את הידע, שהוא נוצץ, הוא זהב. ותלמיד חכם צריך שיראו שהוא תלמיד חכם. זה לא רק זה, אומרים תלמיד חכם שיש לו רבב על בגדו מתחייב מיטה. תלמיד חכם צריך להיראות כמו תלמיד חכם, וצריך גם להפיץ את התורה. אבל מצד שני, צריך לדעת שמי נתן לו את הכל? הקדוש ברוך הוא. הכל מהקדוש ברוך הוא. ולכן יש את העץ. העץ בא להחדיר ענווה. נכון שאתה ידען גדול, נכון שאתה יודע התורה, אבל להתנהג בענווה. עכשיו, יהיו כאלה שיגידו, ענווה זה להיות שפל, זה לא להתבלט, זה לא להראות שאתה יודע. טיפשים מי שאומרים. מה זאת אומרת? אם אני יש לי ידע ואני לא משתמש בו, אז אני לא משתמש עם הכישרונות שהקדוש ברוך הוא נתן לי. יאללה, אני אתגאה. מה פתאום תתגאה? אם אתה יודע שהכל מהקדוש ברוך הוא, אין לך שום סיבה להתגאות. ולכן, בא העץ להזכיר לך להתנהג בענווה, מצד שני בפנים בפנים יש זהב. כי אם אין זהב בפנים, לא יהיה גם זהב בחוץ. אם אין לך את התורה בתוכך, היא גם לא תצא החוצה. אם הפנימיות שלך היא, סליחה על הביטוי, זבל, זה מה שיראו בחוץ, בסוף. אתה יכול להתחפש, אבל בסופו של דבר, יגלו את האמת. והקדוש ברוך הוא בטח יודע את האמת. אז מה? מה זה תלמיד חכם? תלמיד חכם תוכו כברו. הוא לא בא משחק אותה, אני צדיק ציציות בחוץ, זקן עד הרצפה וכובע עד השמיים, ומעיל ארוך, אני הרב הראשי. אני גדול הדור. אני אחד מהגדולים הצדיקים. על בפנים הכל רכוב. אז לא מספיק שהזהב יהיה בחוץ, אלא הזהב צריך להיות גם בפנים. זאת אומרת, תלמיד חכם צריך להיות מודע ליכולותיו, ולהשתמש בהם בצורה הנכונה ובענבה. זאת אומרת, להיות ענב, זה לא לא להתבלט. זה לא לא להשתמש עם הדברים. זה לא להגיד, אני לא. זה גאווה. מה פתאום? משה רבינו, יש מישהו שיותר חכם ממנו? יש נביא יותר גדול ממנו? התורה מעידה עליו, לא קם בישראל כמשה עוד. נו, אז משה היה גאוותן? ענב יותר מכל אדם על פני האדמה. זאת אומרת, דווקא האדם שיש בו את לכאורה, את הגדולה הכי גדולה, לא קם בישראל כמשה עוד. הוא גם הענב הכי גדול בעולם. וזה בדיוק העניין. זה לא חוכמה להיות ענב כשאין לך כלום. יופי, מסכן, הוא ענב, הוא ענב. אין לו, מה יש לו להיות ענב? אין לו מה להתגאות. אבל אחד שיש לו במה להתגאות ומתנהג בענבה, או, זה משהו. דוגמה, אתם יכולים לראות אצל גדולי הדור, שהולכים לגדול דור אמיתי, כן? לא משנה כמה הוא יודע, וכמה יש לו, וכמה חכם הוא. אפילו היהודי הכי פשוט שבא אליו, איך מתנהג אליו? כאילו ברמה שלו. בכבוד, בדרך ארץ. גדול דור, גדול, צדיק, אף פעם לא מסתכל מלמעלה למטה על אנשים. כי כולם יצירי אלוקים. איך, מה הייתה הענווה של משה רבינו? משה רבינו אמר, אם היה מישהו אחר עומד במעמד שלי ומקבל מהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו את התורה, בטח היה יותר טוב ממני. זוהי ענווה. חוכמה גדולה. אני הקדוש ברוך הוא מסר לי ישירות את התורה. אז בטח שאני יודע. אבל זה לא בזכותי. אני כלום. זה הכל הקדוש ברוך הוא. וככה היהודי צריך להתנהג. זהב מבחוץ, זהב מבפנים, ובאמצע עץ. עכשיו, למה עץ? עוד דבר. עץ זה מן החי, זה מן הצומח. זהב זה דומם, לא זז, לא משתנה. כשמדברים על תורה, צריך לצמוח כל הזמן. לכן עץ חיים היא למחזיקים בה. התורה היא עץ חיים, ולכן בתוך הארון יש עץ. עוד נקודה מאוד מעניינת, ואנחנו כרגע מדברים רק על הפרטים של הארון, כמה לימוד יש בזה. אז אנחנו מתחילים להבין שכל הפרטים ופרטי הפרטים, זה לא על איזה מין מבנה פיזי. מדובר כאן על המבנה הרוחני של האדם. איך הוא צריך לבנות את עצמו. ועוד שימוש מאוד מעניין. ועשית לו 4 טבעות זהב, נתת טבעות על 4 פאות אשר ל4 רגליו. תשימו לב, יש כאן פאות. מה זה פאות? הפינות. לעומת המסגן הטבעות לבדים, לשאת את השולחן. עכשיו בואו נראה חזרה לארון. הארון, כתוב כך. ויצקת לו 4 טבעות זהב, נתת על 4, מה אתם אומרים? פינותיו, קרנותיו, צלעותיו, פעמותיו. מה זה פעמותיו? אומר אבן עזרא, הסתכלתי בכל התנ"ך ולא ראיתי פעם אחת שהשתמשו במילה פעמות כדי לציין פינות. אלא פעמות, פעמי נדיב. מה זה פעמי נדיב? מה יפו פעמייך? מה זה? מה הכוונה? מה זה? נו, מה זה? מה הכוונה? מה רוצה להגיד לנו? הצעדים. ההליכה. הלב פועם. נכון? מה זה פועם זז? במילים אחרות, לומד התורה, צריך להיות צומח כמו העץ. צריך לפעום כמו הלב. צריך ללכת. מה יפה, מה יפו פעמייך, בת נדיב. תראו איזה יופי הוא צועד עם התורה, מתקדם. לא יכול לעמוד במקום. לכן, נשתמש את התורה בפעמותיו. כמו שאומר הרי בן עזרא, לא ראיתי בשום מקום. שפעמותיו זה פינותיו. אלא בא ללמד אותנו. כל מילה יש לה משמעות. המשכן היה בנוי עצי שיטים עומדים. לא שוכבים, עומדים. למה עומדים? ספר הרב שלמה מילר זצ"ל, היה המוהל ידוע פתח תקווה. היום הבן שלו ממשיך בדרכו. הוא מספר, אנשים לא יודעים, אבל היה גם תלמיד חכם גדול, כתב ספרים. הוא מספר שכשבילדותו, כשהיה בישיבה, יום אחד הרב לקח אותו איתו איזה משרד, משהו ממשלתי, אני חושב, לא יודע מה זה היה, בחיפה. בדרך חזרה הם נוסעים באוטובוס, ומסתכלים, רואים מסביב את הנוף, ואז הנוף לא היה כמו היום, כמעט לא היה כלום בדרך. ואז שואל הרב את הרב מילר, מה אתה רואה? תאר לי מה אתה רואה. אז הוא אומר לו, אני רואה כאן יש שדה, כאן שם הצד השני רואים את הים, רואים את זה, ומה עוד אתה רואה? הוא אומר, אני רואה כאן איזה רואה נער ערבי עם עדר של כבשים. נו, מה עוד אתה רואה? הוא אומר, זה מה שאני רואה. לא, לא, מה אתה רואה? אמרת. הוא אומר, אני רואה עדר עם כבשים, עם רואה. כן, אבל מה אתה רואה? כבוד הרב, זה מה שאני רואה. לא, לא, תסתכל טוב, מה אתה רואה שם בעדר הזה עם הכבשים? הוא אומר, אני רואה עדר עם כבשים. הוא אומר, תשים לב. יש כאן רואה שהוא ילד, בחור צעיר, לא למד בחיים שלו כלום, אין אלפבית, לא יודע לקרוא, לא יודע לכתוב. כל מה שהוא עושה בתור ילד זה, מה שלחו אותו לשדה, לקחת את הצון שם, לראות את הצון. עכשיו, הילד הזה לא למד כלום בחיים שלו. הוא לא ידע שום דבר. אני רוצה לשאול אותך שאלה. אולי ישמע לך לא הגיוני, אבל שאלה. הילד הזה מסתובב כל היום עם הבהמות האלה. הן הולכות על ארבע. למה הוא לא מתכופף כמו הם גם הולך על ארבע? אז רב שלמה אומר לו, מה זאת אומרת, הוא בן אדם? הוא אומר לו, מה זאת אומרת שהוא בן אדם? הוא אומר, תראה את חוכמת הבורא. אפילו הנער הערבי הטמבל הזה, שלא ידע כלום, לא למד בית ספר בימים חיים שלו, יודע שבן אדם הולך על שתי רגליים ולא על ארבע. בן אדם זה לא בהמה. האם גם אנחנו יודעים את זה? עצי שיטים עומדים. לכן, עצי שיטים עומדים, לא שוכבים. אנחנו לא כמו בהמות ככה. אנחנו עומדים. הנשמה למעלה, השכל למעלה. הנשמה מפעילה את הגוף. אבל כמה קורה לנו לפעמים שאנחנו, סליחה על הביטוי, לפעמים מתנהגים כמו בהמות. אז אומר לך, תזכור איך המשכן בנוי. איך בונים משכן? עצי שיטים עומדים. אנחנו לא בהמות. אז נכון שזה קיצוני, אנחנו בטח לא נלך על ארבע. נו, אז מה? אז על ארבע לא נלך. אבל לאכול כמו בהמות אפשר? להתנהג כמו בהמות, לרוץ אחרי התאוות אפשר? אנחנו לא עושים את זה לפעמים. זה בהמה. אז תראה את הילד הערבי הזה. הוא יודע שהוא לא בהמה. על אחת כמה וכמה אנחנו, עם כל הידע שלנו, צריכים לדעת שאנחנו לא בהמות. כל הדברים, מידות על מידות על מידות על מידות על מידות. יש פריט אחד בפרשה שאין לו מידה בכלל. זוכרים מה זה? פריט אחד בלי שום מידה. מצד שני, תיאור מפורט ביותר על כל השאר, חוץ מהמידות. אני רואה שאתם לא יודעים, אז אני אגיד לכם. ועשית המנורת זהב, תאור מקשה, תעשה המנורה, ירחה קנה, גביעה, כפתורי הפרחה ממנה, יהיו שישה קנים יוצאים מצדה, שלושה קנה מנורה מצדה אחד, וכו' וכו' וכו'. ובמנורה ארבע גביעים וכו', וכפתור תחת שני הקנים. מה זה תיאור מפורט ביותר? דבר אחד חסר בתיאור הזה. המידות. אין ולו מידה אחת. לעומת זה. בוא נסתכל, יש גם דברים אחרים שלא כתוב. אז בבקשה. ועשו ארון נוצרי שיטים, המאתיים וחצי אורכו, והמאה וחצי אורכו, והמאה וחצי קומתו. ברור מאוד. בואו נראה הלאה. כאשר נסתכל למשל על... ועשית כפורת זהב, טהור, המאתיים וחצי אורכו, והמאה וחצי רוחבה. כתוב בפירוש. ועשית שולחן נוצרי שיטים, המאתיים אורכו, והמאה רוחבו, והמאה וחצי קומתו, וציפית על זהב טהור. כתוב בפירוש. ולא רק זה, התיאורים של כל הדברים, 2-3 פסוקים, זהו. התיאור של המנורה, בואו נראה. מתחיל ועשית מנורת זהב טהור, פסוק למד א', ממשיך עד פסוק מ', בלי עין הרע. תיאור מפורט, מידה אחת לא. למה כל הפרטים עם כל המידות, והמנורה בלי מידות? נו, יש לכם רעיון? למה המנורה בלי מידות? כן, אפשר להגיד אחד התירוצים שהוא לא היה צריך את המידות, כי הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר לא זרוק את ה... לא ידע איך לעשות את המנורה, לא ידע, בטח לא ידע, לא אמרו לו מידות, אומר איך הוא ידע. וצריך עוד מקשה אחת, בלגן, אמרו, תדע מה, הקדוש ברוך הוא, מה אתה תתעסק, יאללה. קח את הגוש זהב, זרוק לאש, אני עושה אותה. אבל מצד שני, זה לא מדויק, כי במסכת מנחות כתוב בדיוק, בדיוק המידות של המנורה. לומדים את זה, לימודים כאלה, אבל כתוב. מה מסמל את המנורה?
את ההכלה של האור.
כינר מצווה ותורה
אור.
נר מצווה ותורה אור. לתורה יש גבולות? לאור יש גבולות? אין גבולות. באה התורה לרמז לנו. שהמנורה שמסמלת בעצם את אור התורה, אין לה גבולות. כי אני לא יכול לשים לה גבולות. לכן התורה מתארת, ודרך אגב, כל התיאורים כאן הם תיאורים מדהימים, שנועדו בעצם כל אחד מהפריטים כאן ללמד. למשל, סתם לדוגמה, העניין של הקנים, המספר של הקנים, זה נגד שש ספירות, שש קצרות עולם. העניין של ה... איך זה נקרא? הגביעים למשל. הגביעים יש להם ככה, שלושה גביעים משוקדים בקנה אחד, אז יש, יש שלושה על כל אחד מהקנים. אז זה 3 × 6. כמה זה? 18, ובמנורה 4 גביעים משוקדים, כמה זה עכשיו עוד קנייה?
22.
מה מזכיר לכם 22? יפה, 22 אותיות, איתם נברא העולם. 22 אותיות הקדושות. הכל רמוז במנורה. מדהים. אחד הדברים שאני מאוד אוהב, זה על הלולאות וכל הדברים והחיבורים והדברים, ואז בא ואומר לנו, תכף נמצא את זה, ועשית 50 קרסי זהב, וחיברת את היריות אישה אל אחותה בקרסים, והיה המשכן אחד. מחברים את כל הפרטים, אז יש לנו אחד. רק אם הפרטים מתחברים לכלל, יש את האחד. רק אם כל אחד ואחד מאיתנו יעשה את העבודה שלו האישית, וביחד נתחבר, יהיה האחד. לא רק זה. עוד מקום אומר, גם עוד דבר יפה כזה, שנדבר על העניין של האחדות, של להיות חלק מהכלל. ויהיו תואמים מלמטה, ויחדיו יהיו תמים על ראשו אל הטבעת האחד. זאת אומרת, רמוז לנו בכל הדברים האלה את העניין של החיבור של הפרטים לכלל, ואז בעצם הכל נהפך ליחידה אחת. זאת אומרת, העבודה שלנו היא לחבר את הפרטים. העבודה שלנו זה להבין שכל אחד ואחד מאיתנו יש לו את היכולות שלו והכוחות שלו. הרבה פעמים אנחנו מתקנאים בחברים ומכרים שגדלו איתנו ופתאום התעשרו בצורה לא רגילה, או הם מצליחנים, מה זה, לא כמו שאנחנו, הרבה יותר, ובאיזשהו מקום קצת מקנאים, קנאה. וכאן חשוב לדעת ולהבין שאין שום סיבה לקנא באף אחד. מכיוון שבסופו של יום כל אחד מקבל מה שהוא צריך ומה שטוב ומתאים לו. ועד הרבה, אם הוא יקבל משהו אחר, עושר שמור לבעליו, לרעתו. לא יצא לו מזה שום דבר טוב. והדברים האלה, לצערנו הרב, אנחנו רואים אותם ביום יום. שאנשים זוכים במיליונים לפעמים, ואז אנחנו קוראים, הסתבך, התגרש, לא עלינו התאבד, מה לא קוראים? סתם לדוגמה, רק אם אנחנו עושים על כל הסלבריטיז למיניהם. אם רק תתקרבו אליהם, אתם תבינו איזה חיים עלובים הם חיים, ובאיזה פחד הם חיים כל הזמן. וראינו דוגמאות, וכל הזמן אנחנו שומעים. הנה, השבוע שעבר התאבד איזה מישהו. למה? לא פרסמו אותו מספיק, לא דיברו עליו מספיק. מה קרה? אבל שהחיים הם ריקנים, שאנחנו לא הולכים בדרך ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אז אין בשביל מה לחיות. אז מקנים בהו ומקנים בזה. אבל שאנחנו מבינים שכל מה שקיבלנו זה הכל מהקדוש ברוך הוא, ולכל אחד ואחד, כל אחד מהפרטים הוא חשוב. כי אם יהיה חסר כאן פרט אחד מהפרטים, אין משכן. אם אחד מהכוכבים יזוז מהמקום, אין עולם. הבלנס משתנה. מחקרים מדעיים הוכיחו את זה. אז כל אחד ואחד יש לו תפקיד, ואין שום סיבה בעולם לקנות באף אחד. אני רוצה לקרוא לכם קטע, קטע מאוד יפה של, אני רואה שנמצא את זה. כותב רבי חיים ויטל בספרו שערי קדושה. ואתה בן אדם, פקח עיניך מן העיוורון וראה, כי כל הנאות וטובות העולם הזה הבל המה, מעשה תעתועים. ולמה תתגאה על הבריות? הכל הבל הבלים. אם בקומה זקופה, אתה זקוף. כולם נבראו בצלם אלוקים כמוך, אתה לא לבד. ואם במשפחה, אני במשפחה מכובדת, כולנו בני איש אחד אנחנו, בני אברהם, יצחק ויעקב, כולנו מאותו מקור. ואם באושר, כמה ריקים ופוחזים ממך עשירים יותר ממך. אושר, תראה, כאלה יהיו צמחים, יהיו גם מיליונרים. אז מה יש לך להתגאות באושר? ועוד, כי השם מוריש הוא מעשיר. ואל יתעלל עשיר באושרו, כי באולי אושר שמור לבעליו לרעתו. ואם בשררה וכבוד, אני בן אדם מכובד, כמה בזויי משפחה שולטים בעולם? כמה אנשים בזויים ושפלים שולטים בעולם? כמו שכתוב, תחת עבד כי ימלוך. אנחנו צריכים רק להסתכל סביבנו ולראות את זה. ועוד, כי העושר והכבוד מלפניו, והוא משפיל גאים עד היד. ואם בחוכמה, אני חכם גדול. כמה חכמים גדולים נתרדו מהעולם? לא רק מהעולם הזה, ומהעולם הבא, כי עניין דואג ואחיתופל וירובעם, היו כולם, כל אלה היו גאונים בתורה, חכמים גדולים ביותר. ובידו התברך להסיר שפה לנאמנים וטעם זקנים מכך. תלכו לבית זקנים, תראו איך חלק מהזקנים נראים. מה אתם חושבים, שזה יפסח עלינו? ואל יתעלל חכם בחוכמתו. ואיך תתגאה ותחילתך, נולדת מטיפה סרוחה ובמעבר השתן נכנסת ויצאת. מי אתה בכלל? מה אתה בכלל? מה אנחנו? כלום. בושה וכלימה אתה בחייך, רימה ותולעה במותיך. ואף כי אפר אתה ולאפרת שוב והיה כלא היה. אז מה זה הצלחה גשמית? שטויות במיץ עגבניות. זה כלום, אין לזה שום משמעות. לפני, כתבתי זה בשנה שעברה, קראתי סיפור מדהים, סיפור אמיתי, שקרה בערך לפני 50 שנה. על, כמו שאמרנו, כל בן אדם, כל פרט וכל אחד, יש לו את, בעצם את הגורל שלו ואת המטרה שלו ואת הכישרון שלו. זה הסיפור מתחיל במרוקו, כאשר יהודי החליט, הוא רוצה לעלות לארץ. הבעיה היא שהוא לא ידע לקרוא ולא ידע לכתוב. הרבה אנשים בתקופה הזאת במרוקו לא ידעו לקרוא ולא ידעו לכתוב. לא היו צריכים. אז הוא דאג, יבוא לכאן לארץ, כאן הוא הבין שכולם קוראים וכותבים, ושלהתקבל לעבודה זה דבר מינימלי, זה דעת קרוא וכתוב. לא יודע מה לעשות, הלך להתייעץ עם הרב. הרב זה היה רבי מאיר אבוחצירא זצ"ל, שהיה מכונה בבא מאיר, הרבה של ארפוד במרוקו. הוא עלה לארץ אחר כך, הוא הבן הבכור של הבבא סאלי, והבן שלו זה הרב דוד אבוחצירא. עכשיו הוא שאל אותו, מכובד, יהודי מכובד, אמר לו, מה אני עושה? לעלות או לא לעלות? אמר לו, אם חשקה נפשך לעלות לארץ, אל תדאג לפרנסה. סע, פרנסה תבוא. טוב. הגיע לארץ, נשק את האדמה, יצא לחפש פרנסה. הלך פה, הלך שם. כמו שהוא חשב, שום דבר. פתאום, בא אליו מישהו, הציע לו הצעה. יש איזה משרד ממשלתי, תבוא לרעיון עבודה. הוא לא הבין מאיפה זה בא לו, מה המשרד ממשלתי, מה הוא יעשה שם. בוא נגיד זה משרד הפנים. אפילו לחלק מספרים הוא לא יכול. למה הוא לא יודע לקרוא את המספרים? מה הוא יעשה? טוב. מגיע, מכניסים אותו לחדר המתנה, הוא יושב, מחכה, רבע שעה, חצי שעה, שלושת רבעי שעה, שום דבר. אמר, וואלה, בטח התבלבלו או שהתחרטו. אני מחכה עוד רבע שעה, שום דבר לא קורה, אני הולך. מחכה, וואלה, שעה הוא יושב שם, שום דבר לא קורה. הוא כבר מתכונן ללכת, פתאום קוראים לו ברמקול, כנס בבקשה. הוא נכנס, התקבלת לעבודה, בוא תחתום. מה תחתום? ואם לו כסד יו, הוא לא יודע לחתום. תחתום, התקבלת. תראה איזה עבודה שלך, כך וכך אתה מקבל. אתה הולך לגרוס כאן כל יום, יש חדר, יש בו מכונת גריסה כזאת גדולה, כל יום אתה מקבל חומר, מה שאתה צריך לגרוס, הראו לו איך, שיזהר גם שלא הכניס את היד שלו לתוך המכונה, גומר לגרוס את החומר, גמרת את העבודה. תנאים, הכל, מה זה? הוא לא ימין. וואלה, זה מקום שעם החברים שלו משוק הקרמל, ששם אולי יכול לו להשיג עבודה, בתור על אלפאבטים שלא יודעים לקרוא לכתוב, אם הם יגיעו לשם, זה יהיה בשביל חקירה. עכשיו, מה הסיפור כאן? מה מתברר? זה היה המשרד עם סיווג ביטחוני גבוה ביותר. והמון חומר סודי היה שם. והבן אדם שהיה גורס את כל החומר הסודי, יצא לפנסיה. עכשיו, הם לא מצאו מישהו אחר להחליף אותו, כי מצד אחד היו צריכים סיווג ביטחוני מאוד גבוה, מצד שני, עם כל הכבוד, זה לא בדיוק עבודה בשביל אחד עם סיווג ביטחוני גבוה. מה, לגרוס ניירות כל היום? מה זה מזמין העבודה הזאת? אז אף אחד לא רצה את העבודה הזאת. פתאום יום אחד אמר, תשמעו חבר'ה, יש איזה עולה חדש ממרוקו, הוא לא יודע לקרוא ולא יודע לכתוב. לא צריך שום סיווג ביטחוני. הבן אדם לא יודע לקרוא את המכתב שכתוב בניירות. הוא לא יכול לגלות סודות. תכניסו אותו, יגרוס את הניירות, גמרנו, לא צריך סיווג ביטחוני. עכשיו, על מה הם אמרו, איך יכול להיות במציאות דבר כזה, מה באמת? זה לא הגיוני. אז מה עשו? נעשה לו טסט. קראו לו לחדר המתנה. ייבשו אותו בכוונה. עכשיו, היה כל החדר ריק, היה רק שולחן עם עיתון עליו. בלי תמונות. הוא יושב חצי שעה, שלושת רבע שעה. בסוף השתגע. לקח את העיתון. אתם רואים? ככה. הפוך. איך שראו אותו, לקח את העיתון הפוך, ברמקול קראו לו תיכנס. מי יכול לעלות דבר כזה? אבל אם הקדוש ברוך הוא רוצה לתת בן פרנסה, ייתן לו. אין מה לקנות באף אחד, אין מה להסתכל על אף אחד. זה כמו לפני שבוע אשתי אומרת לי, וואלה, עכשיו יש משהו חדש, כתבו בעיתון, גם נשים עוסקות בזה הרבה. בבורסה, במניות, קונים, מוכרים, שוק ההון. אומרת, איזה בחורה אחת שראינו אותה, פעם הייתה עובדת הרבה שעות, מרוויחה מעט, עכשיו עובדת קצת שעות ומרוויחה הרבה. אתה רואה, הסתכל, פשי, איזה עולם. הוא יושב חצי יום, לא עושה כלום. יש לי קרוב משפחה, משחק בבורסה כל היום. הלאה פרנג'י, לא עושה כלום, לא משרד, בבית. מחשב, טיק, 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 עושה מיליונים. איזשהו מקום, אתה אומר לצלך, הלאה, למה לא אני? למה אני צריך לקום לעבוד? למה אני לא יכול גם לקבל ככה כסף? אז קודם כל, דרך אגב, זה נשתה קרוא איזה קליק, שום דבר. כל אחד ברשת יגנצו להם, כל אחד יש את הצורס שלו, אבל מצד שני גם, סליחה, מה השטויות האלה? הרי הקדוש ברוך הוא נותן הכל. אם הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לי מיליון דולר, סליחה, יש לו בעיה לתת לי את זה? יש לו בעיה, אתם חושבים? אין לו בעיה. אז זה שהוא זכה וזה קיבל, זה מה שהוא צריך לקבל, לקבל. מה שאני צריך לקבל, גם אני אקבל. ואם לא קיבלתי, זה רע או טוב? הכי טוב בעולם. נסיים בסיפור חסידי ידוע. הגיעו שתי חבר'ה לרבי להתלונן. אחד העשיר של העיירה, והשני העני של העיירה. העני נכנס, די, אין לי כוח, כל הזמן ללך, קבץ נדבות, אין הבית, אין חימום, אין קירור, בחורף אני קופה, בקיץ אני נצלה, מה אין, נמאס, ומתלונן, חבל על הזמן. אומר, טוב, חכה בחוץ. נכנס העשיר, אין לי כבר כוח. כל כך הרבה דאגות, אללה לא יכול רגע אחד לשבת במנוחה. מה, אני צריך את כל הכסף הזה ואת כל הדאגות האלה? וואלה, צריך לדאוג על המפעל באינדונזיה, החברה בסין וזה בצרפת והבתים, ומי צריך את זה? מאות עובדים משגעים אותי מהבוקר עד הערב, אני לא יושן בלילה מרוב דאגות. די, נמאס לי. אומר לו, חכה בחוץ. קורא לה אני חזרה. תגיד לי, מה דעתך להיות העשיר של העיירה? בטח, למה לא? אומר, טוב, חכה בחוץ. קורא לה עשיר. תגיד לי, מה דעתך? אתה רוצה בלי דאגות, בלי כלום? תראה כמו אני, תראית את העני. אני אין לו דאגות. מה צריך לדאוג רק מה לאכול היום? אומר, וואלה, על הכיפק, יאללה. טוב, כנסו שניהם, החלפות. וואלה, שתיהם מבסוטים. העשיר מגיע לבית של העני, האישה תכף צעקות על הכניסה, איפה, מה הבאת, אוכל, אין מה לאכול, אין מה לשתות, אין. לא יודע מה לעשות. יושן, בלילה, אמצע החורף. החימום לא עובד, איזה חימום? מי יש חימום? עצים זה, יש עצים, אין עצים, אין כסף, אין עצים, קופה מקור, מה זה? כמעט השיניים נפלו לו מהקור. קם בבוקר, כולו רועד ככה, בקושי הצליח לישון. נו, מה יש לארוחת בוקר? ארוחת בוקר? איזה ארוחת בוקר? לך, תקבץ נדבות, תביא משהו לאכול, מה, תמחו עם אישה. הצד השני של העיירה, הוא נכנס, הגביר נהיה, אני נהיה גביר. הוא בא, אשתו, תגיד, איפה היית עד עכשיו? איפה עשית? מה, מן? איפה הלכת? הלכת למי הלכת? איפה? מה? מה, איזה קלפתם? מה זה? חבל על הזמן. אחר כך בא הבת שלו, כן, כאילו מה זה? יו, איזה פצלוחה, איזה מפונקת, איזה מגעילה, איזה דרך, דרך ארץ, לא כבוד, לא כלום. הוא הולך לישון יותר מדי רך. וואלה, הוא שוקע בתוך המיטה, ככה, לא, הוא רגיל לישון, מה, מזרון קשה כזה, מה, מסתובב, שוקע כולו בפנים, לא נוח. בבוקר כאן, מה זה, מביאים לארוחת בוקר? אומרת, מה זה הדברים האלה? הוא רוצה אליו, אני רוצה אוכל שאני יכול לראות, להרגיש אותו, מה זה, נותן לו כל מיני אבזים מפותמים וזה, ומחפיץ עם השקעות צורבים, כחולים, ירוקים, כוס מים תנו לי ואיזה לחם טוב לאכול, משהו ככה, איזה שניצל טוב, מה זה הדברים האלה? וואלה, עוד לא הספיק לאכול. תשמע, המפעל בסין התקשר, יש כך וכך וכך, שם איזה בעיה עם איזה מיליון דולר וזה, אהוב זה, תחתום על זה, תחתום על זה, אהוב, הוא התחיל להזיע. כל שגיאה שהוא עושה כאן, זה מיליונים הולכים לעבדון. אבל לא יודע מה לעשות. מה אני אגיד לכם? באותו ערב, שתיהם רצים לרב, מפגשים בדרך. מה, לאן אתה רץ? לרב. אתה לרב, מה קרה? מה זה? לא בשבילי, לא בשבילי. וואי, לרב. הרב, 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 מה תפתח? מה קרה? עזוב, אני רוצה חזרה את החלק שלי. עזוב אותי, לא, אני את הצרות שלי יודע. יודע איך להסתדר איתם, עזוב, תן לי לחזור להיות אני, או תן לי לחזור להיות, עזוב, מתאים לי. חבר'ה, זה הסיפור של כולנו. מה שקיבלנו, זה הכי מתאים בשבילהם. אם אנחנו ננסה רק להתחלף עם החברים, ונבין מה שתמון בפנים, אוי ואבוי מה שיהיה לנו. כי אבא שבשמיים אוהב אותנו. רוצה אותנו. רוצה לעשות רק טוב. וכל אחד ואחד נותן לו בדיוק מה שטוב בשבילו, בשביל לעשות את התפקיד שלו בעולם הזה. מה שכן, אנחנו צריכים להשתמש עם משהו נתן. לעשות, לבצע, ולא לשכוח. אנחנו פרטים שמתחברים לכלל. ותמיד אם נתחבר לכלל, יהיה הכי טוב בעולם. וכל עוד שאנחנו נדע לחבק אחד את השני, ולהתחבר אחד את השני, ולהבין שמה שיש לנו זה הכי טוב בעולם. אז קודם כל אני כמובן מאחל לכולנו, שיהיה לנו גם את הטוב, שנרגיש את הטוב. באמת, שיהיה, כמו שאומרים, אומרים שנה טובה ומתוקה. אומרים, מה זה שנה טובה ומתוקה? מה זה כמו ילד בגן, שנה טובה ומתוקה. שנה טובה. טוב, זה ברור שזה טוב. כי כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה טוב. רק מה? לפעמים הטוב לא כל כך טעים. לפעמים מומר, מה לעשות? אז אנחנו עם שנה טובה ומתוקה. אז גם, נכון, אמרנו מה שאמרנו, ולפעמים החלק שלנו לא מוצא חן כל כך בעינינו, אז קודם כל אני מאחל לכולנו שהחלק שיש לנו, והחלק שנקבל בהמשך, ימצא חן בעינינו, קודם כל. שיהיה גם טוב מכאן וגם טוב משם. ושנדע לנצל את היכולות שלנו, כדי לעשות את הטוב, כדי להתחבר ביחד, ולא נשכח שאנחנו עצי שיטים עומדים. אנחנו לא בהמות, אנחנו בני אדם, ולא סתם בני אדם. אנחנו צריכים לתמוע אותו תלמיד חכם, תוכו כברו, זהב מבפנים וזהב מבחוץ, ולא לשכוח גם את הענבה באמצע. ושנזכה בעזרת השם, אם נתנהג ככה, אז באמת נצליח לבנות בעזרת השם את המשכן ואת בית המקדש השישי.